מסכת חולין דף סמכתת, נתחיל בעמוד הקודם 12 שורות מלמטה. מערבה מתנו אחי, רב אמר יש לידה לאיברים, ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים. מהי ביני הוא? איכא ביני הוא למסר מיעוט עבר שבפנים. למדנו למעלה שאם שוחטים בהמה ומוצאים בתוכה ולד שהוא עדיין לא נולד, הדין הוא שהוא מותר באכילה, אפילו לא צריך לשחוט אותו. הוא מותר עידי שחיטת אמו, אבל אם לפני השחיטה הוא הוציא איזה עבר אחד, נמצא שבשעת השחיטה העבר הזה היה בחוץ, ודאי שהעבר הזה הוא אסור באכילה, זה נקרא איסור יוצא. מה הדין אם הוא הכניס את העבר הזה חזרה לפני ששחטו את אמו? אז למעלה הבן מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, האם העבר הזה מותר? בארץ ישראל אמרו את אותה מחלוקת בשינוי לשון. אמרו כך, שרב התבטא על זה ואמר יש לידה לאיברים. אותו העבר שיצא נחשב כאילו הוא נולד. הוא מלא, ודאי שאם עובר נולד וחזר חזרה הוא אסור. גם פה אותו דבר, אותו עבר שיצא אפילו שהוא חזר כאילו הוא נולד. ולרבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים. לכן כיוון שהוא חזר חזרה מותר בשחיטת אמו. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין המחלוקת הזאת בלשון שנות הבבל לבין ארץ ישראל? ההבדל הוא, מה הדין אם עבר אחד יצא, אבל לא כולו יצא? לפי הלשון של חכמי בבל, שרב אמר שהיוצא אסור, משמע רק החלק שיצא. לפי הלשון שאמרו בארץ ישראל, אמרו שרב אמר יש לידה לאיברים. לפי זה יוצא שאם עבר אחד רובו יצא, ממילא נחשב שהעבר הזה נולד, גם אם חלקו עדיין בפנים, החלק הזה הקטן שנשאר מאותו העבר בפנים, גם הוא נאסר. איבלו, דבריה אומר אין לידה לאיברים, הוציא העובר את ידו וחזירה, וחזר והוציא את ידו וחזירה, עד שיש לימו לרובו, מהו? מי אמרינה, הפך לרובה? או דילמה, כיוון דהדר, הדר? ספקו, פי דעת רבי יוחנן שאומר אין לידה לאיברים, ואם הוא החזיר את ידו, הרי שאם שעת השחיטה זה היה, זה מותר. כמובן שאם רוב העובר יצא החוצה וחזר חזרה כולו לבפנים, ודאי שהוא לא מותר בשחיטת אמו, כיוון שהוא נולד, נחשב כאילו ילוד. עכשיו מה הדין, הסתפקו? אם הוציא העובר את ידו אחת והחזיר אותה, ושוב חזר והוציא יד אחרת והחזיר אותה, וכך הוציא עוד עבר ועוד עבר, עד שבסופו של דבר יוצא בסיכום שהוא רוב האיברים שלו יצאו, אבל כל אחד בנפרד, ועכשיו הכל בפנים. האם כשחטו את אמו הוא מותר או לא? האם נאמר, כיוון שבסיכום יצא רוב העובר, אז עכשיו שהוא נולד, וגם הוא חזר בפנים, אינו מותר בשחיטת אמו. או אולי, כיוון שכל עבר ועבר חזר פנימה, ממילא יש להתיר אותו. אם תמצא לומר, כיוון דהדר הדר, הוציא עובר את ידו בחתכה, וחזר והוציא את ידו בחתכה, עד ששלימו לרובו מהו. מאמרינן הנפיך לרובה, עודים מה, רובה ותחת בעינן. תגמרה, אם תכריע, שכיוון שכל עבר חזר, נחשב כאילו הוא לא יצא בכלל. מה הדין? אם אדם, אם אותו העובר הוציא את ידו, ובא הרועה וחתך אותה, וחזר והוציא יד אחרת, ואותו רועה חתך גם את היד השנייה שיצא. וככה כל עבר שיצא, חתך אותו. בסופו של דבר, יצא רוב העובר. נשאר אבל עדיין חלק בפנים. ואז שחטו את הבהמה. כששחטו את הבהמה, האם נאמר שהחלק הזה שבפנים הוא מותר עד שחיטת אמו? או שנאמר לא. כיוון שרוב העובר יצא החוצה, ממילא גם חלק שבפנים עכשיו שנולד והוא עשו. או נאמר לא. כיוון שכל פעם בשעה שחתכו חלק, הוא הוציא עבר אחד. ואותו העבר שהוא הוציא אותו החוצה באותו רגע, הוא היה חלק קטן יחסית בחלק לכל מה שמחובר יחד. החלק שבפנים וחלק שבחוץ. מילא נמצא שאף פעם לא היה חתיכה שלמה שרובה בחוץ ומיעוטה בפנים. הספק הזה כמובן זה לא רק לפי רבי יוחנן, אלא ספק המקרה הזה בדיוק הוא קשור גם לדעת רב, ככה אומר רש"י. אומרת הגמרא שמה זה הכלל, דבר שגופה אסור שאינה גופה מותר, שאין גופה להטויה מהי, למה להטויה כי היא גוונה? אומרת הגמרא, למדנו הרי במשנה, אומר התנא, זה הכלל, דבר שגופה אסור, כלומר אם אדם יכניס פנימה ידו לתוך המעיים של הבהמה וחתך איברים מסוימים שהם לא גורמים ל צרפות בבהמה, כגון חתך את הכליות וכדומה. וכאשר הוא חתך את זה, הוא השאיר את זה, הוא לא הוציא את זה החוצה. עכשיו, שחטו את הבהמה, הדין הוא שחלקים אלה אסורים באכילה, שאין השחיטה מתירה אלא רק את החלקים שמחוברים לגוף הבהמה. ושאינה גופה, אם אדם הכניס את ידו לתוך הבהמה, וחתך חתכים, איברים מתוך העובר שבתוך מעיה, והשאיר אותם שם, לא הוציא אותם החוצה, כששחטו את הבהמה, הרי שגם החלקים האלה מותרים. ככה הגמרא למדה מהפסוקים. לכאורה אומרת הגמרא, מה התנא בא לחדש לי בכלל שאומר, במשפט האחרון, שאין גופה מותר? אם זה המקרה שהזכרתי, הרי זה כתוב מפורש במשנה. אלא מה התנא בא לחדש בכלל הזה שאומר שאין גופה מותר? האם לא, הכוונה היא שהוא בא לחדש על המקרה הזה האחרון, שאם הוציא העובר את ידו וחתכה, והוציא את ידו וחתכה עד ששלימו לרובו, שהכל פעמים חלק שנמצא בפנים, שגם זה יהיה מותר? דוחה הגמרא, לא. להתויה קלות מעי פרה, וליבד רבי שמעון. דף אגב דאמר רבי שמעון, קלות בן פרה אסור, הנמילי אחד יצא לאוויר העולם, ומעי אמו שרי. אומרת הגמרא, ייתכן שהתנה בא לחדש חידוש אחר לגמרי. מה הדין כאשר שחטו את הפרה, ומצאו בתוכה איזה עובר, שאין לו שסע פרסות, אלא הפרסה שלו היא קלוטה, כלומר היא מחוברת. נשאר כמו רגל אחת, לא כמו כל פרה שלו סימני טהורה, שהרגל שלה מחולקת לשתיים, שסוע, סדוק לשניים לגמרי. שם מצאנו זה קלות, זה כל חתיכה אחת. זה התנא בא לחדשך, שאין גופה, אז הרי זה מותר. ומה החידוש בזה? החידוש על יבד רבי שמעון, שהוא אומר, אם רואים פה פרה שהולידה ולד, והוולד הזה, הוא לא, הפרסה שלו היא לא סדוקה לשניים, אלא היא, זה קלות, זה מחובר. אומר רבי שמעון שדבר הזה אסור. ואז הוא בא לחדש. דווקא אם הוולד הזה, הבן של הפרה, יצא כבר לאוויר העולם, ואין לו שסע, אז הוא אסור. אבל אם במעיה של אמו, הרי שהוא מותר בשחיטת אמו, כי הפרסות של האמא שלו מתירים גם אותה. אבל במקרה שלנו, אין ראיה מהמשנה להתיר. בערב חנניה, הוציא עובר את ידו בעזרה, מהו? מגוד דאבה מחיצה לגבי קדשים, אהביה נמי לגבי דהי, או דילמה, לגבי דהי, למחיצה היא. דמחיצת עובר אמו היא. למדנו מהפסוק שאומר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, למדנו שכל דבר שיצא מחוץ למחיצה שלו, הרי שהוא נאסר. זה אומר לי גם לגבי עובר שיצא עבר מתוך הרחם של אמו, שהוא אסור, וכן לגבי דבר שצריך להיות בקודשים, בתוך המחיצה, יצא מחוץ לקודשים, גם כן זה אסור. עכשיו, שאלה רב חניה, מה הדין אם בהמה, שלמים או חטאת, נקבה. הביאו אותה, ואותה בהמה הייתה מעוברת. והוא הוציא את העובר הזה, את ידו, בתוך העזרה. אז מכאורה, היד שלו צריכה להיות אסורה. אבל, אפשר לומר, כיוון שהרי יש פה בעצם צריך שתי מחיצות לקורבן הזה. מצד אחד צריך גם את המחיצה של אמו. מצד שני גם כן, קורבן חייב להיות במחיצת העזרה. אז כיוון שלגבי קודשים, מחיצת העזרה זה נחשב מחיצה. הוא אומר לה, אותה יד שהוא הוציא העובר הזה, נחשב שהיא לא יצא מחוץ מחיצתה? אז ממילא, כיוון שנחשב שהוא לא יצא מחוץ מחיצתו לגבי קדשים, מנחשב שהוא לא יצא מחוץ מחיצתו גם לגבי שחיטת אמו. או נאמר לו, שני דברים נפרדים. אמר לה, אביי, ותיבע אלך קדשים קדים בירושלים. קדשים קדים בירושלים, מה הייתה עמלה? לכם באה אלך? למחיצת עובר אמוהו. החנמים מחוצת עובר אמוהו. אומר, אביי, לפי דבריך, היית אפשר לשאול עוד שאלה. מה קורה כאשר יש איזה כבש של קורבן שלמים? כידוע, קורבן שלמים נאכל בכל ירושלים. אמנם, שחטת השחיטה צריך לשחוט אותו רק בעזרה, אבל לאחר מכן נאכל בשרו בכל ירושלים. מה הדין אם אותו העובר, אותו הכבשה, היא הייתה בירושלים, והוציא העובר את ידו והחזיר אותה חזרה פנימה. עכשיו, מה יהיה הדין? לקחו את זה לתוך העזרה. האם נאמר שהיד הזו לא תהיה אסורה? כיוון שלגבי אכילה כל ירושלים כולה נחשב מחיצתו, ודאי שלא אומרים כך. כי לגבי עניין של אכילת קורבן, נכון, זה בתוך כל ירושלים. אבל לעניין להיות מותר בשחיטת אמו, זה חייב להיות דווקא בתוך, אם הוא היה בתוך הרחם במשך כל הזמן ולא יצא. ולכן הוא הדין בענייננו, כיוון שהעובר הזה הוציא את ידו בעזרה, הוציא אותו מחוץ הרחם אמו, הוא נאסר ביוצא. בעילפה, הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן מהו. מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני תהרי מדי נבלה או לה? שואל אלפה, אנחנו יודעים שאם עובר הוציא את ידו ושחטו את האמא שלו, אף על פי שהיד אסורה באכילה מדין יוצא, מכל מקום, אותה היד היא לא מתמה כמו כל עבר מן החי. למה? כיוון ששחטו את אמו, הרי שהשחיטה הזו מתירה את היד לעניין שלא לא יתמה כמו נבלה, כמו עבר מן החי. אלא זה עכשיו כמו בשר טריפה, שעשו באכילה, אבל לא מתמה. שואל אילפה, מה הדין? אם שחטו את אמו, לאחר שחטו סימן אחד, חתכו את הקנה, לפני שיר לחתוך את הוושת, העובר הוציא את ידו. בוודאי שלמרות ששחטו, חתכו את הסימן השני, היד הזו אסורה באכילה. השאלה היא, האם נאמר שעל כל פנים, לגבי נבלה, לגבי תומה, זה לא יתמה? לך הורה אפשר לומר, כן, הנה, מה אתה רוצה? הרי העובר הזה, שחיטת אמו, שחטו שני סימנים, זה מתאר אותו נבלה, או נאמר לא. כיוון שאין השחיטה של שני הסימנים, הקנה והוושת בדרגה שווה. אחד, הוא כל כך שחיטה שלו חזקה, שהיא מתירה אפילו את היד הזו גם באכילה. כי היד באותה שעה הייתה בפנים. ואילו שעה שחתכו את הסימן השני, באותה שעה, העובר הזה, הוא בראייה הייתה ידו בחוץ, ואם כן מלח, חתיכת סימן הזו, היא לא יכולה להתיר אותו באכילה. אז כיוון שאין החיתוך של שני הסימנים האלו בדרגה שווה, הם לא יכולים להצטרף, לא יכולים לחשב כשחיטה אחת. ומלא נגיד שזה כן יתמה. אמר רבה קל וחומר, אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה, להועיל לו תהרה מדי נבלה. אומר רבה, הרי על כוחך ששני הסימנים מצטרפים יחד, שהרי איך הבהמה הזו מותרת באכילה? כי אני אומר, שחט שני סימנים, איך העובר הזה, רובו, כל מה שנשאר בפנים בתוך רחם הבהמה, איך הוא מותר באכילה? כי אני אומר ששחטנו את שני הסימנים ליחד, כן, כיוון שלעניין אכילת הבהמה והעובר כולו חוץ מהיד, הם בוודאי מצטרפים, לכן גם כן לקל וחומר שלגבי אותו העבר שיצא, זה מצטרף יחד כדי להתיר אותו מטומאת נבלה. בעיר ברמיה, מהו לחוש לזרעו? שואל ברמיה, מה הדין אם אותו העובר גדל, קוראים לו בן פקועה. מה הדין אם אותו העובר הוא גדל ובעל בהמה והביא ולד? הבן פקועה הזה, יש לו עבר אחד שהוא אסור ביוצא. מה הדין בדבר הזה? שואלת הגמרא, איך ידעמי? על איזה מקרה בדיוק שאלה שלך? אין לי מדי הזה על הבהמה מעלייתה. מה העירייה? היי דעית בהיסור יוצא. אפילו בין פקועה דעל מנמי, דאמר משרשייה. דברי האומר חושין לזרע האב, בין פקועה הבעל בהמה מעלייתה, הוולד אין לו תקנה. אומרת הגמרא, אם כוונת רבי ירמיה, כאשר אותו בין פקועה שיש לו עבר אחד שאסור באכילה בגלל שהוא יצא, הוא בא, הוא גדל, ובא על בהמה רגילה שהיא לא בין פקועה. אז זהו מסתפק מה הדין של הוולד? הרי מה יש לך להסתפק בזה? אפילו אם אותו בן פקועה אין לו עבר שאסור באכילה מדין יוצא, אלא הוא בן פקועה שכולו היה בפנים. אם הוא בא על בהמה אחרת, בהמה רגילה, נקרא בהמה מעלייתה, בהמה רגילה, גם כן הוולד אסור. כך אמר המשרשייה, לראה האומר חושין זה רב, דנדל פיתת רבי חניה, בן פקועה הבא בהמה רגילה, הוולד אין לו תקנה. כי מצד בן פקועה, נכון, הוולד הזה לא צריך שחיטה. ואם אתה שחט אותו כאילו לא שחטת, כאילו לא חתכת קנה ובשת. ומצד שני, מצד אמו, הרי הוא חייב שחיטה. אז כמה שאתה חייב שחיטה מצד אמו, ומצד אביו, הוא לא צריך שחיטה. אז כאילו סימן אחד צריך, וסימן השני כאילו לא קיים. אז מילא הוולד הזה הוא אסור? הוולד הזה אין לו תקנה, אסור באכילה לגמרי. אני כמה ספק שרבי ירמיה עם בן פקועה בעל בהמה כזו. ויש לו אותו בן פקועה עבר אחד יוצא, קל וחומר שזה יעשו. לצריכה, דאזל הבן פקועה דכבתי, מי, עבר מוליד עבר, וחתיך לב ישרי, או דילמה, מבלבל זרעי. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר שהשאלה היא כזו, בן פקועה שיש לו עבר אחד שאסור ביוצא, והוא בא על בהמה נקבה שגם היא בן פקועה, וגם כן יש לה עבר אחד שאסור בעבר יוצא. ועכשיו השאלה היא כזו, האם נאמר עבר מוליד עבר? אז גם כן, הוולד שיוולד, נגיד שנחתוך את היד אחד שלו, שזה אסור, ויתר הוולד יהיה מותר. או אולי לא, כיוון שיש פה עבר אחד באותו בן פקועה שהוא אסור, ממילא אותו הוולד הוא נולד מתוך עירוב, מתוך משהו שהוא אסור ומשהו שהוא מותר. ומילא כל הוולד כולו יהיה אסור. הדר אמר פשיטא דמבלבל זרעי, דאם כן סומה יולד סומה, וקטע יוליד קטע. אלא פשיטה דמבלבל זרעי. חזר ואמר, לא, ודאי שאותו הוולד שנולד, הוא נולד מכוח תערובת של כל האיסור והיתר יחד. למה? שאם חי אומרים עבר מוליד עבר, אז אם כן, וחי סומה מוליד סומה, קטע, מוליד קטע, לא ככה, אלא ודאי, שכל הכוח של כל הגוף, של האב, של האם, מביאים את זה בוולד. אז אם כן, מה השאלה של רבי ירמיה? והחיק רבי בעלן, בהמה בעלמה, לב מכוח חלב ודם קעתיה ושריה, החנמי היא לשנה, או דילמה, תרי איסורי אמרינן, תלתה לאמרינן. הספק הוא כזה, האם בן פקועה, שיש לו עבר אחד שהוא אסור בעבר יוצא, עכשיו הוא בעל בן פקועה כמותו, האם נאמר שכל הוולד יהיה מותר או לא? למה? כי נכון שהוולד הזה הוא בעצם נולד מכוח בן פקועה שחלקו אסור וחלקו מותר. אז מה? גם יש לך כל בהמה, יש בה חלב ודם. אני לא אומר שהוולד שנולד יהיה אסור, כי גם החלב והדם של האב, של האם, הם חלק מתוך התולדה שנולדה. אז אם כן, הוולד הוא בא מכוח איסור. לא אומרים כך. אם כן, גם פה אצלנו, למרות שיש פה בן פקועה שיש לו עבר אחד שאסור באכילה, עבר יוצא, אז מה יש? זה לא גורם לכך שהוולד יהיה אסור. או שנאמר, התורה התירה שני איסורים. התורה אמרה, למרות שהאב והאם יש בהם איסור חלב ודם, אז הוולד הזה יהיה מותר. אבל עכשיו, כאשר באותו האב יש בו עוד איסור שלישי, חלב ודם, וגם כן יש בו עבר אחד שאסור מצד עבר יוצא, אז הוולד הזה נולד מכוח הרבה איסורים. אולי בזה התורה לא התירה. אומרת הגמרא, אולמן, אילי רבי מאיר, איסור חלב ודם איקה, איסור יוצא ליקה. אילי רבי יהודה, איסור יוצא איקה, איסור חלב ליקה. דתנן, גדנא אשר נוהג בשליל וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין נוהג בשליל וחלבו מותר. אומרת הגמרא, אי אפשר לשאול כזאת שאלה, למה? כי באמת לא ייתכן שיהיה באב שלושה איסורים, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה. למה? הרי לפי דעת רבי מאיר, אומר רבי מאיר במשנה כך, אם יש שליל, כלומר זה שק כזה שיש בתוכו את העובר, אם העובר הזה כבר גדול, שהוא כבר היה ראוי כבר להיוולד, לפי דעת רבי מאיר, לא שייך בזה יותר שבן פקועה, אם שחטו אותו מצאו בתוך הבהמה, בתוך הפרה, ולד כזה שהוא כבר גדול עומד להיוולד, לא שייך יותר בן פקועה. ולכן אומר, גיד הנשה נוהג בשליל. בן פקועה זה, יש שם בתוכו גיד הנשה, הוא אסור באכילה. יש בו את החלב בבן פקועה הזה, הוא אסור באכילה, כמו כל במה שכבר נולדה. אם כן, אומרת הגמרא, אם הספק שלך רבי ירמיה, לפי דעת רבי מאיר, הרי באותו הבן פקועה, אין מציאות שיש בו איסור יוצא. כי כולו אסור וחייב שחיטה. בין אם הוא הוציא אבר אחד, הוציא שני אברים, הוציא את כולו, כולו אסור, כולו חייב שחיטה. אין בכלל יותר כזה. ואם זה ולד קטן מאוד, אז לא שייך בו בכלל מושג של יוצא. ולא שייך בו שהוא אחר כך ילך ויוליד, זה לא שייך. ואם תגיד לשאלה על איבד רבי יהודה, רבי יהודה באמת סובר, אין נוהג בשליל וחלבו מותר. רבי יהודה סובר שהבן פקועה, בשליל הזה כלומר בן פקועה, אם מצאת בפנים בן פקועה, יש לו גיד הנשה מותר באכילה, יש לו חלב מותר באכילה, כי התורה התירה בן פקועה על כולו, ראשו על קרעיו ועל קיבו, הכל מותר. אז אם כן, אם הבן פקועה הזה יצא וגדל, ויש לו עבר אחד שאסור מצד יוצא, אם הוא בעל בן פקועה כמותו, והולידו ולד, הרי שבהם היה רק איסור אחד, מהו? איסור יוצא. אין שמה באותו האב היה ריבוי איסורים, כמו שאמרת, שלושה איסורים, גם חלב, גם דם, גם איסור יוצא, לא נכון. יש לו אך ורק איסור של יוצא בלבד, אבל חלב, אין מה בכלל איסור כזה. אולי גם דם יש, אבל ודאי שאין שלושה איסורים. ואם כן, למה שהוולד יהיה זה אסור? מה הספק בכלל? אומרת הגמרא, אלא כל מכוח לאמרינן. דשרי, והכי כאן בעלן, מהו לגמוע את חלבו? חלב דעלמה, לקבר מן החי דמי ושרי, הינמי לשינה, או דילמה, התם אית לתקנתה לאיסורי בשחיטה, החיית לתקנתה לאיסורי בשחיטה, תקו. תגמרא, אלא ודאי לא זה ספק של רבי ירמיה. ברור לנו שאם אותו בן פקועה שיש לו עבר אחד שאסור ביוצא, בעל בן פקועה שכמותו, ודאי שהוולד שלהם מותר. לא אומרים, כיוון שהוא בא מכוח בן פקועה שהיה בו איסור יוצא, לכן הוולד יהיה אסור. לא אומרים כך. אלא מה הספק שלנו? הספק שלנו, מה הדין לגבי פרה שהיא בן פקועה? והיה לה עבר אחד שהוא אסור בגלל יוצא. האם מותר לשתות מהחלב שלה או לא? האם מותר, נאמר, כיוון שהחלב הזה בא מבהמה שחלקה אסור, אם כן גם החלב הזה יהיה אסור בשתייה. הוא בא מכוח בהמה שחלק מגופה אסור. או שנאמר, וכי כל בהמה. הרי איך תואר שתת חלב? חלב הזה לכאורה, זה בא מכוח בהמה, לכאורה דומה לעבר מן החי. אף כן, התורה אמרה, החלב זה לא חלק מתוך הבהמה. ולכן החלב הזה מותר. אז גם פה אצלנו, יש לעבר אחד שהוא עשו בעבר יוצא, החלב הזה זה לא שייך ממש לאותו העבר, זה משהו אחר, זה חלב, זה דבר חיצוני שנוצר בתוך גוף הבמה, ומלא, זה מותר, זה הספק שלנו. את הגמרא תיקו, חותך מעובד וכולי, מנהלן, דכתיב, כל בהמה מפרס פרסה וגומר, בהמה ובהמה, לרבות הוולד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאם האדם הכניס את ידו לתוך הרחם של הבהמה, וחתך את האיברים של אותו העובר, אבל לא הוציא אותם החוצה, שחטו את האם, הרי שאותם איברים של אותו העובר, למרות שהם חתוכים, הם מותרים עד שחיטת האם. מנהלן הדבר הזה. את הגמרא, כתוב הפסוק, וכל בהמה מפרס פרסה, ושוסעת שסר שתפר עשות, מעלת גירה בבהמה אותה תוכלו. המילה בהמה בסוף מיותרת, כבר כתוב את חלה בבהמה. אלא, כאילו תורשים את זה בסמיכות, בהמה בבהמה. כל מה שבהמה שנמצאת בתוך הבהמה, הכל מותר, גם אם זה מחותך לאיברים. אומרת הגמרא, אלא מעט הימירו בו, אלמה, תנן, אין ממירין, לא איברים בעוברים, לא עוברים באיברים, לא איברים ועוברים בשלמים ולא שלמים בהן. אומרת הגמרא, אם אתה אומר לי, שמה הכוונה בכל בהמה בבהמה? הכוונה היא שהעובר שהוא נמצא בתוך הבהמה הוא מותר. לפי זה יוצא שהתורה קוראת לעובר בשם בהמה. אם ככה, גם לגבי אדם שעשה תמורה, כלומר, אדם שהקדיש בהמה לקורבן, כידוע, אסור להגיד על בהמה אחרת שזאת תהיה תמורת זו. ואם המיר, הוא תמורתו יהיה קודש וגם לוקח על כך. אומר התנא, אין ממירין לא איברים בעוברים. אדם לא יכול להגיד שהעבר הזה הוא יהיה תמורה של עובר. שנמצא קורבן בתוך המעים של העם של הקורבן, ולא עובר שהוא יגיד שהוא תמורה לאיזה עבר של קורבן, זה לא תופס. ולא איברין ועוברין, הם לא יכולים לעשות אותם תמורה לקורבן לבהמה שלמה, וגם לא בהמה שלמה לא יכולה להיות תמורה לעובר או לעבר של קורבן אחר. מה רואים מכאן? למה לא? בגלל שכתוב פסוק שאסור גם להמיר בהמה בבהמה, והמיר ימיר, אז היה הוא תמורתו לקודש. ואילו העובר לא נקרא בהמה, לכן לא שייך בזה תמורה. אלא מה קרה? וכל בהמה, לרבות הוולד, מת הגמרא, אלא סיבה אחרת. מיני לנו שאם אדם יכניס ידו לתוך הבהמה וחתך את האיברים שלה, הרי האיברים של העובר הזה הם מותרים, כי הפסוק אומר, וכל בהמה, הריבוי של המילה וכל, בא לרבות הוולד. מכאן למדנו שאותו בן פקועה מותר. יחי, אפילו חותך מן התחול מן הכליות נמי, עלה מתן חותך מן העובר שמעיה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. אומרת הגמרא, אם אתה דורש לי מבכל בהמה כל מה שנמצא בפנים, אז אם כן, תגיד לי שגם אם האדם הכניס ידו לתוך גוף הבהמה, והתח מן האיברים מסוימים כמו תחול כליות ולא הוציא אותם החוצה, צריכים להיות מותרים, כי גם זה כתוב וכל, כל בהמה, כל מה שנמצא בתוך הבהמה. והרי שאני משנה אחרת, אם חותך מן העובר שמעיה מותר באכילה, אבל אם הוא חתך מגוף הבהמה עצמה, תחול וכליות שהסירו אותם בפנים, הם אסורים באכילה. עונה הגמרא, אמר קרא, אותה שלמה ולא חסרה. כתוב פסוק, אותה תאכל, הוא מסיים הפסוק, אם כן דווקא אותה שהיא בשלמותה ולא תחול וכליות שנפרדו ממנה. אלא מעטה, השוחט הבהמה מצא בדמות יונה תשתרי. עלם אמר רבי יוחנן, השוחט הבהמה מצא בדמות יונה אסור באכילה. את הגמרא, אם אתה אומר לי מהמילה וכל בהמה משמע כל שנמצא בפנים, אז לפי זה יוצא שאם אדם שחט בהמה ומצא בה דמות של יונה, הרי יודעים שבמה צריכה להיות מפרס פרסה שסעת פרסות, כאן מצא בפנים עובר שאין לו דמות של שסע ופרסות, אין לו מעלת גירה בהמה, אומר רבי יוחנן אסור באכילה, אפילו שאתה אומר וכל, אז צריך להתיר גם את זה. עונה הגמרא, בעין הפרסות וליקה, הרי הפסוק שמה אומר וכל בהמה מפרס שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. מתי התורה התירה דבר שבתוך הבהמה? דווקא כמו שאומר הפסוק, פרסות. וכאן אין, יש לו דמות של יונה. אלא מעט הכלות מעי בהמה, במעי פרה לצער. התן ברבי שמעאל, ברבי שמעון בר חי, פרסה בבהמה תאכלו. את הגמרא, אם כן, למה? אם יש בתוך המעיים של הבהמה איזה בן פקועה, שהרגל שלו היא לא סדוקה לשניים כמו כל בהמה טהורה, אלא זה קלות, זה כמו רגל אחת בלבד. למה זה מותר? את הגמרא, כי עזי הפסוק הרי אמר שמה שתי מילים. פסוק מה, בכל בהמה מפרסת פרסה, משמע יחיד, המשיך וסעת שסר שתי פרסות. אומר רבי יוחנן, למה כתוב פה פרסה? ולהגיד לך, שאם זה פרסה, אפילו פרסה אחת, קלוטה, לא שתיים, בכל זאת, אם זה בבהמה, אותה תאכלו. אומרת הגמרא, רב שמעי בר אשי אמר לעולם, כי תקרא אמרת מעיקרה. ככה שאלך אין ממירין, המני רבי שמעוני, דמקיש תמורה למעשר. מה מעשר אינו נוהג באיברים ועוברים, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. אומר רשימי בראשי לעולם חוזרים, כמו שאמרת בהתחלה, שמניין לנו שבן פקועה מותר באכילה ולא צריך לשחוט אותו, כמו שאמרת, בגלל שכתוב פעמיים פסוק, כתוב בבהמה, פסוק אחר פסוק בסוף מסיים בבהמה, זה מיותר, אלא מסמיכים את זה. כאילו כתוב בהמה בבהמה, אותה תאכלו. מכאן למדנו שבן פקועה מותר. ואם תגיד לי, מה? לכי עובר נקרא בהמה? אם כן, מדוע זה לא עושה תמורה? התשובה היא, מי זה שאמר שבאמת, אם האדם אמר שהבהמה הזו תהיה תמורת עובר של קודשים, זה לא עושה תמורה? לדעת רבי שמעון, שהוא יגיד לך באמת, גם עובר נקרא בהמה, אבל יש סיבה אחרת שיש לעשות לו תמורה. כי התורה אמרה שמקישים את תמורה לגבי מעשר בהמה. מה מעשר? אינו נוהג באיברים ועוברים. הרי כדי לעשות מעשר במה צריך להכניס אותם לדיר, להוציא אותם אחד אחד. איברים, עוברים, לא שייך. אז תמורה, גם תמורה התורה אומרת לנו שאי אפשר לעשות זה לגבי איברים ועוברים. רבי שמעון שם אמר את הדברים שלו לגבי הלכות אחרות, אבל זה אותו רעיון. שם הוא אמר שרק לגבי קורבן יחיד שייך לעשות זה תמורה. כמו שמעשר זה רק ממונו של היחיד. אבל אם זה בהמה של ציבור ועשו לזה תמורה, זה לא תופס, כי כמו שאין מעשר בקורבנות ציבור, כך גם כן אין תמורה בקורבנות ציבור. אז הוא הדין לכאן. ומנת אמרה, מנין לנו שבעל הדברים האלו זה היה בעצם דברי רבי שמעון? דתנן שהרי ההמשך של אותה המשנה כתוב כך, אמר רבי יוסי, והלא מוקדשין האומר רגלה של זו עולה כולה עולה, אך שאומר רגל של זו תחת זו תהיה כולה תמורתה תחתיה. למען כמה הדר לי? אלי מלא רבי מיר ורבי יהודה, מית להוא הסברה בהתני יכול האומר רגלה שזו עולה, תהיה כולה עולה, תמוד לומר כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש, ממנו קודש ולא כולו קודש. יכול צלח חולין תנו לומר, יהיה בבתה תהיה, הכיצד? תמחר את סוחי עולות ודמי החולין, חוץ ממי עבר שבת ורבי מיר ורבי יהודה. רבי יסיר ושעון אומרים, מנהל לומר רגלה שזו עולה, תהיה כולה עולה, תמוד לומר יהיה לרבות כולה, למען? אלי רבי מיר ורבי יהודה, מית להוא הסברה, אליו רבי שמעון, לא. רבי יוסי תעמד נפשה כאמר. מת הגמרא ראיה, שהרי ראינו שם בהמשך דעת רבי יוסי החולק. רבי יוסי אומר, הרי במוקדשין אדם שאומר רגלה של זו עולה, יש לו בהמה, והוא אומר רוצה להקדיש רק את הרגל שלה בלבד שתהיה עולה, מה הדין שלה? לא ככה, הדין הוא שכולה עולה, הקדושה מתפשטת בכולה וכל בהמה על כוחון עשית עולה. ככה גם כן אומר רבי יוסי, אם אומר הרגל של זו היא תהיה תמורה תחת הבהמה הזו, הדין הוא שלא רק הרגל שלה, אלא כולה נעשה תמורה. לא רואים מכאן שרבי יוסי חולק וסובר שאכן באמת עושים איברים, עושים אותה, יכולים להיות תמורה. ובואו נסתכל, הוא הרי הוא מביא הלכה שמנה הבסיס שהוא לומד העניין שלנו. מה ההלכה שהוא לומד מנה? הוא אומר, הרי במוקדשים, האומר רגלה של זו עולה, יש לו במה, אומר רק הרגל שלה תהיה עולה, מה הדין? כולה עולה. מי זה שאומר את ההלכה הזו, שעל פי זה רבי יוסי לומד גם לגבי תמורה? אם תאמר לי שהוא בעצם מתווכח עם רבי מאיר ורבי יהודה, וכי הם סוברים שבאמת אדם שאומר רגלה של זו עולה, כולה נהפך לעולה, והרי שאין בריתה. יכול, האומר רגלה של זו עולה, תהיה כולה עולה, תאמרו לומר, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. הגמרא דורשת, ייתן ממנו קודש, משמע שאפילו שרק חלק ממנו, חלק ממנו הוא קדוש, ולא כולו קדוש. דהיינו שרק הרגל למשל הוא הקדיש אותה, זה יכול להיות רק קדושה חלקית. יכול תצא לחולין. תמוד לומר, יהיה, בהווייתה תהה. אם כן לך הוראה, אולי נאמר שאי אפשר לפדות את העבר הזה, תמוד לומר לו, יהיה, קדושה נפסת, ואי אפשר לעשות את זה. אם כן, הכיצד, מה הפתרון? תמחר לצורכי עולות. מוכרים את זה לבהמה, לאדם שצריך להקריב קורבן לעולה, ומלא, הוא יקריב עכשיו את כל הבהמה כולה לעולה, כי הוא יקדיש את, גם את יתר הבהמה. ודמי הכס שקיבלו בתמורה חולין, חוץ מדמי העבר שבא, שזה אותו הכסף שווי של העבר, זה אכן קדוש וקדושת עולה. דברי רבי מאיר רבי יהודה, כן רואים שהם סוברים שאכן אין הקדושה מתפשטת בכל הבהמה כולה. לעומת זה רבי יוסי רבי שמעון סוברים, מנין לאומר רגלה שזו עולה תהיה כולה עולה, זאת אומרת לומר יהיה לרבות את כולה. מכן עכשיו בוא נתבונן, רבי יוסי עם מי הוא מתווכח? הוא אומר לו, הרי אתה מודה לי שאם הוא אומר במוקדשים רגלה שזו עולה, כולה עולה. אז תודה לי גם לגבי תמורה, שזה אם הוא אומר שהרגל שזו תהיה תמורת הבמה היא, שאכן תחשב תמורה, לא כמו שאמרת אתה תנא קמא. עם מי הוא מתווכח? אם הוא מתווכח עם רבי מאיר רבי יהודה, הרי ההלכה הבסיסית שעליה הוא מתבסס, שלגבי מוקדשים, אם הוא אמר רגלה שזו עולה, כולה עולה, הם בכלל לא חולקים על זה, על הבסיס הם חולקים. אלא ודאי שהוא מדבר עם רבי שמעון חברו, שהוא מסכים איתו לגבי מוקדשים, שאומר רגלה שזו עולה, כולה עולה. והוא שומע שרבי שמעון אומר, זה בעצם אתה נקמה, שהזכרנו דבריו למעלה, שהוא אמר שאין עוברין, אין איברין, נעשים תמורה. אז הוא אומר לו, למה? בוא נלמד אחד מהשני. תודה לי שכמו שאתה אומר לגבי מוקדשים, שעבר נעשה כולו קודש, כרם כן, יכול להיות תמורה. מכאן ראיה שמה שאמרנו המשנה היא, אומר רב שימי בראשי, שזה דעת רבי שמעון, הגמרא דוחה. לא, רבי יוסי תעמד נפשי כאמר. רבי יוסי, יכול שהתנא קמא, זה בכלל לא רבי שמעון. רבי יוסי אומר על עצמו, אני הרי סובר שאם הוא עשה, אם הוא עשה מוקדשים, יקדיש עבר אחד, הקדושה נתפשט בכל. לכן אני סובר שגם אם הוא יקדיש עבר, אם הוא עשה תמורה עבר אחד, הרי שזה תופס לכל הבהמה כולה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.